יש לנו פה דוגמה של קטע שבוודאי שיש קטעים רבים מאוד דומים לו, שהוא משבץ תוך כדי דיונים, הוא משבץ מושגים שהם אצלו מן היסודות הפשוטים, אבל הם למעשה ראשי קרחון של עולם גדול. במקרה שלפנינו, הנגיעה בבעיית הדמיון עם המעלה שהוא רואה לה ועם החיסונות שיש לה גם כן, היא למעשה הכלי המרכזי של הנבואה. קודם כל, כי כך כתוב בהושע, וביד הנביאים אדמה. העניין הוא שדמיון, במקום אחד כתב הנזיר, אני חושב בהקדמת אורות הקודש, הדמיון הנעלב מבעלי ההיגיון. זאת אומרת, בעלי ההיגיון מעליבים אותו. אלבון דרך כלל זה במקום שזה לא ראוי להיות. זאת אומרת, למעשה לא מגיע לדמיון אלבון. אם אתה משתמש בו במינון הנכון ובמיקום הנכון, ולכן כתוב ביד הנביאים אדמה, וראינו, החלום זה משהו מצרני לדמיון, וזה מפורש כתוב במקרא, שעניין ויחב השם בחלום הדבר בו. אלא שבסוגיה הזאת של דמיונות וחלומות וכולי, חז"ל השתמשו במושג, והוא גם כן משתמש בו, על אספקלריה מהירה ואספקלריה שאינה מהירה. הזכרנו כבר את רש"י שם ביבמות, ביבות מ"ט, כשהוא מביא את הגמרא הזאת, אז רש"י נועז מאוד ואומר, אספקלריה מהירה, מבלי שהוא נכנס למושגים ותכף נדון בה, מבלי שהוא נכנס למושגים, אז הוא אומר, משה רבנו הסתכל באספקלריה מהירה, ידע שאינו יודע. והנביאים שהסתכלו באספקלריה שאינה מהירה, כסבורים שהם יודעים ולא יודעים. זה ביקורת חריפה מאוד על הנביאים, שהדמיון שלהם הביא אותם לכלל מצב שהם סבורים לראות שהם ראו, ולמעשה הם לא ראו. זאת אומרת, מבחינת האמת האובייקטיבית.
זאת אומרת, המעלה של משה, זה שהוא ידע שהוא לא יודע?
כן. כך כתוב מפורש ברש"י.
איפה
זה בעיקרון? בעיקרון מ"ט. שם אותה גמרא, אספקלריה מהירה, ואספקלריה שאינה מהירה. תביא אותו בחדר השני, יש פה יבמות. תודה. והסתכלו באספקלריה שאין מהירה, וכסבורים לראות ולא ראו. ומשה נסתפק באספקלריה מהירה ויודע שלא ראו בפניו. אז קודם כל צריכים להבין, כשחז"ל השתמשו במליצה כזאת, מה מסתתר מאחורי המליצה הזאת? המושג אספקלריה זה מה שאנחנו קוראים בימינו מראה, ראי. לא בדיוק, אבל זאת אומרת, איזה חומר זגוגי כזה. ואספקלריה מהירה, הכוונה מהירה שהיא לא אטומה. ואז מה אתה רואה מבעדה? מה שמשתקף שם. אז למעשה, מה היא מהווה אספקלריה בינך לבין האובייקט שעליו אנחנו דנים? מילה שהרמב"ם משתמש בה בפרק השביעי משמונת הפרקים, במחיצה ועניינה, זה שם הפרק. מה זה? הרמב"ם אמר שבינינו לבין האמת הצרופה ישנן מחיצות, והמספר של המחיצות ובשוננו הגסה ונועה והעודי של המחיצות זה תלוי באישיות שלך. אדם גס, אדם זולל וסובה, אדם כל מעשה אנטי רוחני הוא למעשה מעמיד עוד מחיצה, וככל שאדם יותר מתעדן וככל שהוא יותר מתעמק במושגים רוחניים הוא מפיל עוד מחיצות ועוד מחיצות. אבל לא יכול להיות שלא תהיה מחיצה לגמרי. אפילו משה רבינו, והמעלה של משה רבינו שהמחיצה שלו הייתה שקופה. אז כמובן שיש פה גם חידודים שהם גם יש להם מסרים. דרך כלל, איך אנחנו בונים ראי? יש לנו זכוכית, ואחריה יש גוף אטום. הגוף האטום הזה דרך כלל בנוי ממה?
או שקוי כסף.
ציפוי כסף. ואז כמובן, הממרה החסידית, כשאתה מסתכל על העולם והכסף ומהווה את המחיצה, אתה רואה את עצמך, דיינו את האגואיזם. לעומת זאת, כשאתה אספקלר המהירה, כשאתה לא רואה שום דבר שמפריע ואתה מסתכל, אבל יש עוד מחיצה. אצל הרב נסטר יש שימוש במשקפיים, כבר במינוח המודרני, למעשה המשקפיים זה גם כן אותה מחיצה, והוא אומר, כשיש עדים וחם מאוד, אתה מזיע או משהו כזה, אז עדים מכסים את המחיצה, את הסוגיות, אז הראייה שלך היא מעורפלת. אז הוא דיבר על כך שתיקון המידות והפיתוח האישי הם למעשה ניקיונות של הסגוגיות שלך. יש שהעובי או העדים או האפר או משהו כזה מצטבר הרבה מאוד, ואז הרי יש לך לגמרי מטושטשת ואתה רואה רק נניח צלליות או דברים כיוונים. ככל שאתה יותר מצחצח את המחיצה, כך הראייה שלך תהיה יותר צלולה. אבל לעולם היא תהיה מוגבלת על ידי העובדה שהיא מחיצה. ופה יש עומק גדול מאוד. דיברנו כבר על מעשה מרכבה של יחזקאל. ודבר משותף לכל הנביאים, מהו הסמל המסחרי הלשוני של הנביאים?
חלום.
הסמל המסחרי, זאת אומרת, הביטוי ש... כה אמר השם. כה אמר השם, מה פירוש כה אמר השם?
זה לא בדיוק, זה מה ש...
וזה מתמשרה שבראש פרשת מטות דיבר על זה הדבר. זה הגיע ואנבר הוא עליו באצבע. זאת אומרת, דבר שאתה רואה אותו בצורה הצלולה והבהירה, אתה מצביע עליו באצבע. אנחנו גם בעברית חדשה מדברים. הוא הצביע על העניין הזה באצבע, מכוח המאמרה הזאת, כל אחד הראה עליו באצבע, זה אלי ואנבאו. לעתיד לבוא, מה כתוב בישעיהו? ואמר ביום ההוא, הנה אלוקים, זה קיווינו, זה השם קיווינו לו. זאת אומרת, בא פה הדגשה כפולה של זה, לומר, זה השקוף, זה ברור, אין לנו ספק בדבר הזה. כה אמר השם, כי הנביא איננו. זה וריאציה אחרת של רש"י. אני לא יכול להגיד לכם בדיוק מה שאמר. אני רואה יורד יורד כמו. וכמובן, מה בביטוי? אהרון קילוסי לדבר הזה? ואהרון אחיך יהיה נביאיך כתורגמנך. לתרגם. ואנחנו מכירים יפה את הבעיות של התרגום. זה עוד פעם אני רוצה להשתמש בבדיחה, אבל הבדיחה הזאת היא אמיתית עם הטרומפייטור. אתה יודע את הבדיחה? עשה לך בהשכלה שלו, כנראה לא שמעת ממני מספיק תוכמות. הפריץ ביקש מהיהודי שלו שיסביר לו מה זה, הוא שמע שיש דבר כזה שקוראים לו שופר. הוא לא יודע איך זה שופר. בקיצור, אבל הוא לוחץ עליו, אז בתוך הלחץ אומר היהודי, כמין טרומפייטו. טרומפייטו ברוסית זה חסוסרה. אמר לו הפריץ, אז למה למדת ישר טרומפייטו? אמר לו, אדוני הפריץ, שופר זה טרומפייטו, מה יש בבדיחה הזאת? אי אפשר לתרגם מילולית. אי אפשר לתרגם מונחים. יש מונחים שהם דווקא... כל תרגום הוא זיוף, הוא זיוף במידה מסוימת. ככל שהתרגום יותר נאמן למקור, אז אתה מתקרב יותר לאמת, אבל זה לא אמת מוחנטת. כה אמר השם זה ודאי תרגום, אבל זה בוודאי מצב טרגי, שהנביא מסתובב עם לב מלא, ויש לו, ובסוף אומר, כה אמר השם.
השאלה היא, הנביא בעצמו קלט את זה נכון ב-100%, או שכבר הייתה סלקציה כלשהי
בקלט? אני לא יכול להכריע, אני יכול להביא רעי את זה, אני
לא בכלל. לא, אבל אתה רק מתייחס למה שהנביא ראה בעצמו.
נכון.
פה זה מתייחס למה שהנביא אומר לעם. אז משה רבינו עצמו,
נכון. הגימור של משה רבינו הוא כמובן נובע מה... מהקצר בין תפיסתו היותר רוחנית לבין הגאון שלו שהוא מצומצם יותר. יש בעברית או ביידיש ביטוי, העיניים שלו גדולות. אבל כשמייג למעשה הוא לא יכול, כי בית המליאה שלו הוא קטן. בין עיקר, בין עיקר דבר אחד ברור, כה אמר השם זה לא האורינל.
ודאי,
השאלה אם
הסלקציה הייתה רק...
מה היה נפקים?
לא,
כי
שני דברים שונים. כי
הפקרה מתייחסת
שיש בו סלקציה בעצם
הכל
שם,
הנביא
קולט פחות.
כך יוצא מרש"י שלפנינו.
אז
יש לך
שתי סלקציות.
עדיין, היו 20 סלקציות. סליחה. כשאתה יושב וכותב משהו, יש לך איזו אידאה, רעיון. אתה גומר לכתוב, זה לא זה. מה? מה טיבה של הקריאה הזו, זה לא זה? יש לך ציור בלב על רגשות, על תיאור נוף, על תיאור אישיות מסוימת, ואתה מתאמץ לשפוך אותה אלה להגריות. ואתה מנסה ומנסה ומנסה, ואתה אומר, זה לא זה. ויש לעתים שהייתה לך השראה, והיה לך, זהו זה. מה זה זהו זה? אתה מרגיש, הצלחת לבטא אל נכון את מה שיש לך. זאת אומרת, אנחנו, כל אחד בחוויה שלנו, זה יכול להיות ברגשות שבין אדם לחברו, זה יכול להיות כמו בתיאורי נוף, זה יכול להיות... אתה מרגיש שאתה לא מצליח. גם אצלנו יש, אפילו בלי דעת, בלי מחשב, בלי אמונת אלוקים. מדברים סתם בכוחות האנושיים שעוברים המון טרנספורמציות בין ההגות. יש לעתים שאתה מתקשה אפילו בהגדרת המחשבה, יש לך איזה חוט קטן של מחשבה ואתה מנסה לתפוס אותו וזה נאבד לך אי שם בתת התודעה שלך ואתה לא יכול לתפוס אותו. ויש לפעמים שוח טוב.
אני תמיד האדם שיש לו מחשבה, אז כשהוא מדבר אותה, אז הדיבור בעצם גם אני נקרא דיבור, זה מסביר, זה חותך, לא, אתה לא עצמו, אתה
נעשה. נכון מאוד.
ומעשה.
יפה מאוד, נהנה חינמי, זה הדברים היסודיים. זאת אומרת ש... אבל אני מדבר אפילו לפני התחלת ההגות. מאיפה אני יודע? מאיפה אתה יודע מה? כשאתה רוצה לומר לי מה אתה חושב. אז למעשה אתה מתרגם, אתה מתרגם את המחשבות שלך
במילים.
ואם אתה מרגיש שניסית וניסית ולא הצלחת לבית זה, אז אתה אומר, זה לא זה. זאת אומרת, אתה מרגיש שלעולם נשאר משהו של... ויש לפעמים שאתה הרגשת, הייתה לך איזה סייעתא דשמיא, היו לך מילים טובות, הייתה לך השראה, קיצור הלך לך, ואתה מרגיש, זה ביטא את כל מה שאני רציתי. אז יש אז הרמוניה בין הדיבור לבין המחשבה. אבל ברוב המחיר שם, אם זה לא עובד ככה.
אבל בתפילה זה ככה.
נכון מאוד.
אתה מחושב מחשבות... לפני התפילה, על מה הוא הולך להתפלל, איך הוא הולך, זה רסור, הוא אומר,
איפה זה כתוב בסוף התפילה?
אם
הרצון הגיוני, היו לי הגיונות לב, הייתה לי הגות לב, ואני מבקש את ההגות הזאת לנסח. איפה זה מופיע? במקום אסטרטגי, בדיוק כמו שהגיון ליבי במקום אסטרטגי. בהתחלה, השם שפת היית תפתח.
כן, אבל שם זה שום דבר, כי אני טוב, נכון, תהניתי לדרך, שנהנדה את המחשבות שלי
בצורה הכי... אבל אני לא מצליח. אני מבקש רשות, אני מתחיל לנסות, ואני מנסה, ואני מנסה, ואני מנסה. ובסוף, אחרי שכל מה ניסיתי, אני אומר, מה שהגיון ליבי לפניך, מה שהלב שלי הגע עם רעיפי, מה ש... זה אמרתי. אבל יש לי עוד... ואיך חסידים ביטו את זה בצורה כל קצור באמרת כנף, הבוחר בשירי זמרה. מה הטיבה של הבחירה הזאת? מה הוא כזה מוזיקאי? הבוחר בשירי זמרה. הפסיכוגונים את שיסך ניסח הרי הבוחר בשירי זמרה. הקדוש ברוך הוא בוחר את מה שנשאר לך בשיריים. מה שלא הצלחת לבטא זה הרי יותר עצמך. אתה בעצמך, לכן הקדוש ברוך הוא בוחר בשירי זמרה. אתה את שלך צריך לעשות, אתה צריך לומר ולומר ולומר ולומר. ואנחנו יודעים הרי שבסוף לא תבין, הקדוש ברוך הוא בוחר את מה שאתה נשאר לך בלב ולא הצלחת לבטא את זה. אז כשאנחנו נניח מבקשים לגלות סודות אישיים עמוקים מאוד לזולת, ולא מצליחים. זה יכולה להיות גברת, זה יכול להיות מישהו אחר, אז מה אתה אומר בזאת? אם אני הייתי יכול לפתוח את הלב שלי, והיית רואה מה שיש לי בלב, למה אתה משתמש? אתה רוצה לבוא ניתוח לב פתוח? למה אתה משתמש בביטוי כזה? כי אתה מרגיש שהלב שלך הוא יש לו יותר מאשר כלי הביטוי שלך.
אז
לפעמים
אתה מרגיש שאתה לא רוצה להגיד, כי אתה יודע שאני לא רוצה להגיד, זה לא
יורך, אז אני יורד את זה. אז אנחנו לא עושים עכשיו בזוגיות אם זה טוב להגיד ככה או לא טוב, אבל הדילמה הזאת קיימת. זאת אומרת שאתה אומר, אתה רוצה הדרכה? בסדר, בסדר.
אני מגיע לבית
חם. מה אתה אומר?
אני
חושב לבית חם בגלל האלה. טוב, הבוחר בשערי זמרה גם שם. אז זאת אומרת, אתה מבקש לנסח את דבריך ואין לך כלים האלה. אבל זוהי הטרגדיה של המין האנושי שהוא חש ולא מצליח לבטא. אז בסדר, אז הוא מתפשר. לכן אמר כה אמר השם. אוקיי. אז זה הניסוח המילואי. יחזקאל לדוגמה, ראתה שפחה לים אשר לא היחזקאל בוזבוזי, אני אקח אותו לדוגמה. אז כשיש לו תיאור מרכבה, יש שם שימוש אדיר באחף הדמיון. פעמים רבות מוזכר שם כמרי, כמרי, דמות, כל מיני ביטויים כאלה.
יש שם גם ביטויים על שיעורי מציא, תורמיים
שיש לו מופיע משום מקום אחר. למשל. נכון, אז אולי אתה יודע את הדרשה של חז"ל. פעמים חשות, פעמים ממללות. אבל זה בדיוק הבור.
הוא מנסה לבטא, הוא לא מצליח מילים מגילות, הוא מנסה להמציא מילים, לנסות לבטא, זה דברים חדשים.
אמרת דברים טובים, אבל יש שם חיות הקודש שלפעמים הן חשות, הן שותקות, הוא לא יכול לבטא. אז יש לפעמים שם, אז החשמל זה הרכבה הפרובלמטית הזאת. אבל אני התכוונתי שהוא אומר, וממה על הרקיע אשר על ראשם כמראה דמות כיסא, ועל דמות הכיסא דמות ומה כתוב שמה? כמראה אדם עליו מלמעלה. אני חושב זה הביטוי הכי נועז שיש בתנך במה שהוא הקשור אל הקדוש ברוך הוא. אז משה רבינו אמרו לו, לא יראה לי אדם בחי. אני
כמו אומר שעשו לימוד את זה קצת תנאים שאירים עוד מעשה מרכבה בפרק. לא יראה עוד מעשה מרכבה...
באחד, בשניים, חכם, מבין מדעתו. מה שאנחנו אומרים לא מעשה מרכבה. אני לא תחשוש. על כל פנים, ביטויים הללו, משה רבנו ביקש, אמרו לו, לא עובד, לא יראה לי אדם וחי נקודה. זה יודע שלא יודע. מה מונח רבותיי בעומק העניין הזה של דמות כמראה אדם? וזה קשור לקטע שלנו וקשור למושג הספקלר הנדיר.
הוא כאילו ראה את עצמו?
כן! לכן מה הראיה?
בן אדם ובן אדם.
היחידי שפונים אליו בן אדם. עשרות פעמים מופיע הפנייה בן אדם אל יחזקאל. השאלה היא למה דווקא יחזקאל? אז הפירוש המקובל, זאת אומרת, ההסבר המקובל הוא שזה כאילו סניטה. אתה סבור שאתה משהו, בגלל מה זה מגבר, אתה שפחה להם השורה לסבים מוזי, מזכירים לך שמה באת מן האדמה. זה אחד ההסברים שמופיע.
אתה לסוד של אדם יש לו משהו קצר מגיד
בטלו? זה עוד סיבור, נעזוב עכשיו את הרמב"ם. אבל מה אפשר להקשות על התזה הזאת? על ההצעה הזאת, קושיה מיני ובי. מה אומרת הגמרא בחגיגה? מי היה חברותה? לא בפועל. עוד פעם? של יחזקאל. מה שראה ישעיהו ראה יחזקאל. מעשה המרכבה של יחזקאל בפרק א' חופף למעשה המרכבה של ישעיהו בפרק ב'. אז אם זה חפיפה, איזה קושיה יש לגמרא? למה יש הבדל בתיאורים שמה קורה בישעיהו? כולו תמציתי שבתמצית. ויחזקאל זה מופיע בהרחבה כל כך גדולה. ומה התשובה של הגמרא? אבל כמובן צריכים להיזהר שלא לחשוב ליחזקאל גר בכפר מישהו גר בעיר. המשל, מי שנמצא, אני עבדתי כבר כמה פעמים, חמי היה גר ליד הצריף של הנשיא בן צבי. הם היו גם יהודדים, בתור שכנים שנים רבות עוד לפני שהיה נשיא. ואחד מימי חול המועד, אני מגיע לשם, ואני אצטרך לעשות את דרכי במדרגות בין כל חבר'ה שיושבים שם וסועדים את ליבם, באים, הם ונשם ובניהם פותחים את הסלים ועושים יא פיקניק, ואני שומע שאחד ילד של הוא גר פה. אז עשיתי חשבון איפה נולדה השאלה. הם מיסוד המעלה. כדי לעזור את יסוד המעלה ולהיות ב-11, אני לא יודע היום אם טעמי ביטחון קיים הבית הפתוח של הנשיא, אבל אז היה הרבה יותר נורמלי. מה עשתה משפחה שאני באה מיסוד המעלה ורצה לראות את הנשיא, את הבית שלו, פותחים ושמור, הם היו צריכים לחלוב את הפרות לשפי השמורת הבוקר, ולבקש מהשכנה שהיא תאסוף את הביצים מהתרנגולות מהלול, ולצאת עם האוטו הראשון של תנובה שאסף את החלב אל הכביש של קריית שמונה מטולה, ולתפוס שם טרנד עד קריית שמונה, ומשם להגיע לטבריה. זה היה עוד לפני שהביקה הייתה פתוחה, היה להסיף סבי סביב כדי להגיע לירושלים. אז מה יוצא? אז כשהם באו אל הנשיא, קודם הם רוצים לדעת מי השכנים מגר. ובית שהם נכנסו לאולם של הנשיא, הם בדקו כל דבר, איך נראה השטיח, ואיך נראה המכתבה, ואיך זה נראה, ואיך השוטר לבוש, ומסתובבים בבית הנשיא. וכל דבר קלטו אותו, וכשיחזרו שם למושלם, יעני יהיה לילה של צ'יזבטים ישבו ויספרו, ואת כל הסיפורים מה ראינו במהלך. זוהי דוגמה שבן כפר שראה את המלך. הוא מפרט מאוד, כיוון שלבו לא שכריח. מי שראי זה, מה ראיתי אותו? מה? קנינו יחד דג מלוע בחנות, מה? אז הוא, נשיא, כמו. זה בערב, במשל בין ימינו לגמרא. ישעיהו בגלל דרגתו, בגלל מגוריו אולי בירושלים, זה היה בערך חוץ לארץ וכו', הוא עירוני.
זה היה גם מגדול של המלוכה.
כן, אבל זה... סליחה, תיזהר. אז לכן מה? אז לכן הוא מכיר את הקדוש ברוך הוא יותר?
לא, לכן הוא מצוי באמת עם דאמון.
כמו תקשיב, אני מדבר על המקדש של ארמון של הקדוש ברוך הוא, לא על הארמון של עוזיהו.
לא משנה, הוא היה מצוי בארמון, גם בית המקדש יכול להיות היה מצוי, לכן מושגים
האלה... אל תגן על עמדה לא טובה. אנחנו לא מדברים על אנחנו מדברים על חיות הקודש, אנחנו מדברים...
מה זה בין שם יחזקאל? בואי מידה פה, במקום השכינה.
יחזקאל ישב בגולה, ידידי היקר. יחזקאל היה בגולה, הוא היה בכפר הכפרי. חוץ על הארץ גרמה לו לדבר מעודה. הכפריות שלו, החוץ לארץ אתה אותו כפרי. הוא לא, הוא, הנבואה שלו לא צלולה. בקושי, בקושי הכוזרי הסתדר לה בכלל, הוא יכול היה להתנבא בחוץ על הארץ. על כל פנים, אז העקרונות הללו, בין השווה, אם כך, אז חוזרת התושייה. אם זה בעיני נשואה מעשה מרכבה, אז למה לא אמרו לי ישעיהו בן אדם? לכן קשה לקבל את התירוץ הזה שהביטוי בן אדם משמעו סניתה. משמעו להאמין אותו כאילו במקומו שלא ילך למעלה. אפשר
להגיד
כי ישעיהו
לכאורה הבין, כבר אמרת את זה.
לא הבנתי.
אפשר להגיד
שישעיהו לכאורה
הבין את הדבר הזה,
כמעט
בכמה מילים,
יחזקאל אמר את זה בציבור הרבה יותר מוכן. אבל זה סותר את הגמרא, אומרת, כל מה שראה ישעיהו ראה יחזקאל. נקודת המוצא של הגמרא זה שוויון. ובגלל השוויון...
אתה בן אדם פה על מה שהוא אמר או מה שהוא
ראה? סליחה, זה אנחנו שואלים, אבל בגמרא אין דיון למה בן אדם. בגמרא יש הנחת יסוד. כל מה שראה ישעיהו ראה יחזקאל. גמר... אלא אז נשאלת השאלה על הפירוט, וזה באה התשובה בין כפר, בין קרב ובין. אבל לכן אני שואל, אם אתה מקבל את הסברה המקובלת, שיחזקאל קרוי בן אדם, מכיוון שמבקשים להגיד לו, תשמע, תשמע, אתה נשארת בן אדם, בן האדמה למרות זה, אותו דבר צריכים לפנות לישעיהו, לכן קשה לקבל את הסברה הזאת, בבקשה. אולי ישעיהו
היה קשור לחזור קודם. היה יותר רוחני, ולכן בשביל
לבדות
את מה שהוא ראה,
הוא יכול
קצת
מילים,
זה
כאילו לאדם
שלא, שיש לו
איזה רוחני. אתה אומר עכשיו, בין עיר ובין כפר בדרך הזאת.
אה, כן,
נכון. בסדר, נקבל את המראה, זה עיקרון. הגמרא בחרה, לכן הבאתי את המשל הזה, מן האנסים, כל הסיבור, כדי שהדבר יתקרב יותר להבנתנו, וזה באמת ככה. כלומר, למה אתה יודע בלי זה? תראה פה אנשים שבאים לכותל. ליבנו גס בכותל. אתה שמת פעם לב צורת הכניסה. אתה הולך לכותל, אתה הולך לכותל. מה אתה הולך עם החבר'ה? כשמישהו בא ממקום רחוק, אני הכרתי יהודים, יהודים בעלי מדרגה, שהיו משתדלים לא לבוא לכותל לעתים קרובות. ואיך הוא אמר לי? אצל הרבי אסור להיות יותר מדי. צריכים לשמור את הדיסטנס בשביל...
למה הישיבה לא נוהגים את זה?
קודם כל, הישיבה, כל אחד עושה את זה מעצמו, הראיה שהולכים לכותל ויש שלא יורדים. אז... סליחה. אז אם הם בעלי מדרגה כזאת, שהם לא יורדים לכותל, בגלל שהם לא רוצים שהדבר יהיה גס, אני מסכים. אבל מעטים מאוד האנשים במדרגה הזאת, יש 20,000 שיבות, קודם כל כי אנחנו פרנקים, צריכים ללכת לביון הבן זכאי, ירדת פרנקים, צריך ללכת לצובה, שיש לי כל מיני סברות, וחוץ מכל החוצים, ביקשתי מהרב ליפשיץ, והוא עשה את זה לפני כמה חודשים, והוא העלה את הרעיון שאולי ילדו פעם בחודש, והייתה התקוממות כללית. לא עשיתי מפקד אישי כל אחד, אמרתי לרב ליפשיץ שאני מרגיש שזה לא מה שהיה... אני כבר לא מדבר שזה לא מה שהיה באותו שבועות גדול מיד אחרי השחרור של הכותל. אז כבר התפלפלנו בזה וכו' וכו'. עד אבל, אם אתה תבוא ותגיד שיש אנשים שפעם בחודש עוד על הכותל, אבל בכל העוצמה, סיגם, תלו בישיבה, אז גם אז, באותה שבת בדיוק זה מתניס על השכנה שלו, אז הוא נוסע אליה, ועוד מיני קירוצים כאלה ארוכים טובים מאוד.
אז זאת השאיפה של
דוד, שתיב את השם, הוא מסכים. אתה אומר, היה מעשה באחד שאמר בישבט, יש לי תירוץ טוב, תגיד את הקופייה. אתה אומר תירוץ, מה היה קופייה? סליחה, תגידי, תגידי קושייה.
אני חושב לבקר ראשון.
אני
חושב
לבקר ראשון. שיטי ודשם
קוראים לחייל, לבקר ראשון. אז מה לא טוב? לפעם לבקר ראשון.
לא, היה שאתה שם.
אם אתה שם, אתה יכול לבקר.
מה שאתה אומר זה קושה בכל מקרה.
אם
יש שם המגעת, מאיפה אתה יודע שהוא יכול לשבת? שנאמר בי שמואל בן. מאיפה אתה יודע? מאיפה בעיה? היא לומדת תנ"ך הגמרא. בשמואל ב' פרק ז' כתוב ויבוא דוד וישב לפני השם, ומכאן למדו שאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד. עכשיו תדייקו ותראו שהמזמורים בתהילים שמדברים על ישיבה מיוחסים לדוד, ושבתי בבית השם לאורך ימים. אנחנו ושבתי ישבתי לדוד, מזמור נזמור לדוד, השם מורי לא יצר, אז ישבתי. גם לדוד השם מורי ואישי. אבל מה הקושייה? מה שאתה אמרת זה תירוץ. היה צריך להיות לפי מה שאתם הצעתם, קודם לבקר בחלו. דהיינו, לאט לאט אני מתקרב, ואחרי שאני מבקר, ואז אני אתיישב. כאן כתוב איזה הפוך. שבתי בית השם כל ימי חיי. לחזור בנאום שמצוין. אז מה אתה עושה לבקר? זה ממש מה שקוראים אנטי קליימקס, זה בדיוק ירידה מן השיא. זה אפשרות אחת. פעם שאלתי את זה לחנן. מה הסברתי עכשיו? לא, לא, מה אתה חבדיים? טוב, נראה, זה כתוב לכל הפרות, בסך אגב זה לא כתוב. מה כתוב לדברים חבדיים? אמרתי מאוד בשם מאמרים דיסקים. בלולות כתבתם. טוב, אני אגיד לך אחר כך תבדוק אם זה ככה. רש"י מפרש לבקר, רש"י אומר אחרת לגמרי. רש"י אומר לבקר לבוא לבוקר, ועל פי זה זה מדויק. אחת שאלתי אם את השם אותה בקר, שבתי בבית השם כל ימי חיי. ימי חיי הימים ולא הלילות, כי אפילו לבית דוד שמותרת להם ישיבה בעזרה, שאינה בעזרה אסורה להם. לכן גם אסור לשום בבית הכנסת ליד ארון הקודש. אז דוד אומר, אני למעשה רוצה כל היממה להיות לחזור בנועם השם. אז אני יושב מהבוקר עד הערב, איך שאני יכול, אני בא בבוקר מתיישב לחזור בנועם השם. ירד הלילה, אני מוכן ללכת הביתה. אז אני אומר לבוקר, מחר לבוקר אני אבוא עוד פעם. אני אומר שלום למקדש, לכן זה מדורג. שבתי בבית השם כל ימי חיי, ואני יושב כל יום ויום. אבל בלילה אני לא יכול לשב, אני מוכר. אז אני אומר, למה? כאילו ברכת פרידה של געגועים. למחרת הבוקר אני אבוא פעם נוספת, ומבקר בהיכה, לא אני אבוא להיכה.
תעשו לו לישון?
בבקשה? תעשו
לו לישון?
נכון.
אבל אני אספר לגמר שאומר, שתגיד לשם 66.
אני לא אמרתי שדוד לא ישן, מה אתה מקשה עליי?
לא, אני לא ישן,
אבל אותם 60, אני לא יודע. כתוב, קודם כל יש לי ראיה, איפה אפילו שנת הראיה זורה? איפה שנת, זה אגב אותו סיבה.
אלא בסוכה, בסוכה זו לא שנת הרעיה.
אפילו שנת
הרעיה.
אבל אפילו שנת הרעיה סוכה.
נכון.
אכילת הרעיה מותרת. יפה מאוד. אז זאת אומרת שדוד, הרי האומר שבועה שלא ישן שלושה ימים, מכין אותו וישן לאלתר. זאת אומרת, השינה היא הרבה יותר הכרחית לגוף אשר האוכל. אז אין ברירה בו, האדם מוכר לעשות את הדבר כיוון זה. אז הבן... אגב, איפה הגמרא בסוכה שואלת את השאלה הזאת? שאינם הכרחית לאדם. הגמרא מספרת, אמר רבי יהושע בן, חבוד אשר אבלזר, רבי יהושע בן חנניה, הלב, כל אותם הימים לא היינו טועמים שינה כל עיקר, בימי שמחת בית השואבה, מה התבדוע? והיא עושה שם חשבון את סדר היום ואת סדר הלילה, לומדים, אוכלים, שרים, מכאן ומתחיל הערב, הולכים לעזרה, מכאן זה הלך לשמחת בית השואבה. ושמחת בית השואבה הייתה עד לפנות בוקר, כי היו יורדים לעזרה, ועזות פעמים. שאת הגמרא, מה זאת אומרת, והיינו תמים דם שינה, הרי אמר שואה שלו ישן שלושה ימים, מקים אותו וזה. אומרת הגמרא, מחטפי הדדי, היינו חוטפים תנומה, אני מוכן לקבל את היה בסוכה, היינו חוטפים תנומה כשאחד נשען על הכתף של השני, מחטפי הדדי, חוטפים תנומה. אז היה לנו משהו, היינו מקבלים אנרגיה מחודשת. שואל אדמו"ר מחב"ד, אחד מנסה, זה שינה או לא שינה? כשאתה אומר להם אחד והדדה, אומר שהוא לא טעם שם שינה, ואתה אומר שזה כן מתחיל, יש לו את החיות הזה. ומה היא הבעיה של שינה? לא יודע אם הוא מצרף את נפוליון, אבל אנחנו מצרף את נפוליון. נפוליון היה משתדל מה שפחות לישון. נפוליון היה מבין על כובד. אז הוא אמר, כשאני ישן אני לא נפוליון. אני רוצה להיות אקטיבי, אני רוצה לבוא לידי ביטוי. כשאני ישן, אני לא יצירתי. אני משתגל מה שקורה בזה. ברון הגדול מקרלין אמר שלכן הוא ממעט לישון בשבת. למה? אני לא רוצה להרדים את השבת. כשאני ישן, אני לא מרגיש את השבת. לא חשוב עכשיו שיש שיטת הארי הפוכה. וזה קשור לשיטת
השבת. מה, למה השנה בשבת?
למה? מה, מה, מה?
שמעתי
שהוא אמר שהוא חולה
משהו
בשביל
הצהריים,
וזה משמעות
יותר.
הוא אמר שהוא למד, שהוא מדי שהוא ישן, אז הוא למד. מי אמר? מי אמר? קודם כל 80 שנה. הארי התעורר משנת הצהריים הקצרצרה שלו, ואמר לחיים ויטל, שמה שהשגתי בשינה, אני אפילו ב-80 שנה לא אצליח להגיד לך. עומק הדבר, יש
לך. אני לא יודע, אני לא יודע.
לא,
יש דברים
שאין שאתה לא יכול להגיע. זה נכון, אבל זה קשור לשבת.
נקודה כמעט שהיא
מאוד עמוקה, אתה יכול להגיע. איך קוראים לזה? הפנמה. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא, שינה שבא אחרי יגיעה רוחנית, היא מתניעה בתוכך הישגים רוחניים. ויש כמה קטעים במוסר הקודש שמסבירים טוב את השינה, וזה בכיוון הזה. על כל פנים, אז הוא אמר, אז מה קורה עם המחטפי הדדה? אמר הרבי מחב"ד, כשאתה ישן, הראש שלך שווה לרגליים. כל ההישגים הרוחניים שלך הם כמו ברגליים. וזה לא טוב. מחטפי הדדה אתה שומר על הראש. מחטפי הדדה אתה ישן, אבל הראש שלך על הכתפיים. הראש על הכתפיים גם מובן של הניב הזה. אז הוא אומר, שמחת בית השואבה, החשש היה שאתה עוד יש לך הישגים רוחניים, ואחר כך הם מתפזרים לך, משמים לרגליים. אבל אם אתה מחטפי הדדה, אתה חטפת תנומה, אבל השארת את הראש על הכתפיים. אז ממילא, זה דבר עגון מאוד. אני חוזר ליסודות של ישעיהו.
אפשר לשאול עם קריא.
עוד פעם?
אפשר לשאול עם קריא.
עם?
קריא.
אני חשבתי, אני לא רוצה להפליג בסוגיית השינה. רב חיים שמולביץ היה לומד בחברוסי, להכין את השיעור. והיה חריף מאוד, היה מחדש סברה. וזו הייתה סברה שהוא רצה לנטש אותה. אז אמר לחברותה, אני הולך להימלך בדעת הקר שלי.
לישון.
זאת אומרת, מה זה שם? הוא רצה להפנים את זה. אמר לי אבן שמואל, המתרגם של הכוזרי, שהוא היה מתרגם, הוא אמר לי על תרגום מורה נבוכים שלו, שהוא היה מתרגם פסוק ליום, והיה הולך לישון, בבוקר אומר, אני רוצה לשמוע איך זה מצלצל לי, איזה מצלצל טוב. זאת אומרת, הפרספקטיבה של זמן שזה מטמיע את החומר. על כל פנים, אם אנחנו חוזרים לישעיהו ויחזקאל, והשאלה שלנו, למה ישעיהו לא נקרא בן אדם? וכאן באה התשובה. יחזקאל הוא ראה באספקלריה שאינה מהירה. ואז מה הוא ראה? הוא ראה את האדם שבו, את עצמו. כיוון שאתה תפסת באלוהים בחינה של כמראה אדם מלמעלה, אז האלוהים מתגלה אליך בדרגת אדם. זה לא סניטה, וזה לא איזה מין רמיזה, תשמע, תשאר כתוב קשור לאדמה. זה מעצם הדבר הזה. אם, אני לא יודע מה זה, אבל אם אתה תופס כמיים פנים לפנים, זאת אומרת, הוורט הזה כתוב ברבנו וחי בסוף פרשת בעלותך, וברב צודק, בלי שהוא ציטט את רבנו וחי הזה, הוא בנה בזה יסוד גדול, אומר לכן יחזקאל נקרא בן אדם, כי התפיסה שלו באלוה הייתה, וזה אספקלריה שינה מהירה. מה זה אספקלריה שינה מהירה? אתה משתקף, אתה רואה את עצמך. והראיה, הראיה שאתה מכנה את הקדוש ברוך הוא בשם אדם, והראיה שהקדוש ברוך הוא פונה אליך בן אדם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בן אמרה חסיד.
מה רואים ישעיהו שלא היה
ככה? ישעיהו לא כתוב בן אדם.
בן אדם זה דבר מסכימני שאני יכול לתאר לעצמי.
מי אמר לך? למה לא מלאך? למה זה מקסימלי? אני לא חושב שזה מקסימלי.
ישעיהו אומר, אני גם היה השם. מלאך אני לא מכיר, הדבר מלאך זה כאילו
עדיין בדמיון. אז זה מה שאתה יכול להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא בן אדם? תאמין, זה לא בדרגה שאנחנו מדברים.
יש לו חוקן. ישעיהו אמר אותו לא בתור בן אדם?
לא כתוב, אז זה בדיוק מה שאני מדברים, לא כתוב בתור מה.
כתוב, אם הוא אומר לך שאומר אותו באספקלריה,
לא.
אבל
לכל אחד היא מהירה בדמות שלו, ולא נתגלה לנו איך נתגלתה לישעיהו. אני מדבר עכשיו בנוסחה, אני לא יודע מה זה. אני לא יודע מה רואים באלוהים דומה לאדם. הוא רמז משהו, בצלמנו כדמותינו. בצלמנו כדמותינו, מה זה לקחת לו ברוך הוא? יש אף, יש לו אוזניים.
כבוד השם, מה
שרסג
מסביר.
מה שמה? רסג מסביר. סליחה חבודי לי, אבל איפה זה כתוב בצלמנו כדמותינו? נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. יש פה איזה שוויון. אז אני לא מדבר עכשיו על זה, אבל אני רק אומר, אדם אדם כאילו לגזרה שווה. אז בא פה באמת ההרמוניה הזו ביניהם. אז לכן יחזקאל כך נידון. לכן הבאתי את הדוגמה אספקלריה שינה. לא, זה המציאות. הלוואי שיהיה לנו איזה מרסיס מרסיסים מהדברים האלה. אבל לכן אמרתי שאני אומר בדברים שאני לא יודע מה זה, אבל אני הרי רואה, אם, מה זה אספקלריה? אני אגיד לך איך שהחסידים ביטו את זה. אדמור מקוצק, החריף הזה, שאל פעם, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? קיצר, חסידים נבלו, אחד אמר, מלוך כל הארץ כבודו, אחד אמר, היה אמצעי קבל, לא אלוהים אמצעי קבל, כל מיני כאלה
משפט.
איפה שאתה נותן לו להיכנס. אז יש בבורט הזה שהמפתח הוא בידיך, אבל יש פה עמוק יותר בנושא שלנו. כמה שאתה פותח לו, זה שיעור הקומה שלו. האלוקים מתגלה אליך באותם כלים שאתה בונה אותו. אז ילד קטן הוא מתגלה כמו רבר ילדים עם עיניים כחולות שמחלק לו סוכריות. כל אחד יש לו את התפיסה שלו באלוקים. אז כשהוא אמר, אלוקים נמצא במקום שנותנים לו להיכנס, כמה שאתה נותן לו, כמה פתר שאתה פותח, כמה שאתה תופס בו, כך הוא האלוקים. אבל אתה מבין בעצמך שזה רק סובייקטיבי לפי הכלים שלך. אבל זה בדיוק הספרלר, השינה מהירה. בקטע של פנינו זה כתוב בחצי מילה. טוב, זה אנחנו המשפט האחרון, שמציגים לפני האדם את האספקלר, האמירה של נשמתו החיה. זאת אומרת, כמו שאתה, מה שהרב דסטר בניסוח המושרי אמר, שאתה מצחצח, אתה מתקן את המידות שלך, אתה מבריק את זה, אתה משייף את זה, אז נשמתו החיה כמו שהיא. אז כן, אתה במם רחסידית, זה הניסוח הזה שאני אמרתי, איפה שניתם לו להיכנס. נותנים לכאן איזה הספקה מהירה. מה שאתה תופס בקדוש ברוך, על הדרך, על הדרך. החפץ חיים תמיד אמר שהעולם הבא, זה קשור למשפט אחר, נועד מאוד שכתוב במכתב אליהו. הצדיק לא נמצא בעולם הבא. העולם הבא נמצא בצדיק. למה הבא, למה הבא, למה הבא? מה יש שם? לא, לא, העולם הבא זה ארוך. השאלו בהם את החפץ חיים, מה זה עולם הבא? אומר, לכל אחד ייתנו עולם הבא לפי הדרגה שלו. למשל, העגלון, כן, זה דוגמה של יהודי, העגלון, עולם הבא שלו זה חדר ריק עם תהודה אדירה, ונותנים לו שוט חדש שמשכו אותו מיתרן, והוא עומד במרכז החדר, עושה הוא כל כך מבסוט מהקול של הצליפה, אז ההד של הצליפה זה העולם הבא שלו. על הדרך יהודי אחד טבע את חברו לדין, מה יש? הוא חטב עצים, ובזמן שהוא חטב עצים, אז הוא אמר לו, הופ, 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 הוא נתן לו מרץ, אז הוא רוצה כסף. הרב שמע את אמר, בסדר? תשמע, אתה תשלם לו במטבעות, תמנה את המטבעות ואתה קח את הצליל. זאת אומרת, יש דברים מעודנית, זה כמובן בליחה, אבל הבאות הזה של החפץ להם הוא מאוד גדול מאוד. אם העולם הבא שאתה תופס זה הנאה של שוט מצליף, אז זה מה שאתה תופס בעולם הבא. וזה מה שהרב נסרי התכוון של העולם הבא נמצא בתוך הצדיק. מה שאתה תופס בעולם הבא זה מה שיש לך. הצדיקים יושבים ואת רותם ברשם ונהנים מזיו השכינה. למה את רותם ברשם? מה זה אתרה? מה זה קטר? מה זה קטר?
משהו שמעלה על הראש.
תביא ראיה מאיוב. ויען השם את איוב מן השערה. ושם יש מן השערה המין במילה אחת, והמין הנון היא מין פתוחה ולא סגורה. מן השערה. וחזל אמרו מסערות ראשו. אז אחד ההסברים המקובלים, ויש גם בחזל, לכל שערה ושערה יש נימה בפני עצמה. אבל היום יודעים, כל יש לו שורש מיוחד במינו. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע להבדיל בין נימה לנימה, אז אני לא יודע להבדיל, אתה חושב שבטעות קיבלת את העונה שלך. זה, אבל יש פה מקובל. השיער הוא למעשה הכתר. הקודקוד של האדם זה שיעור הקומה שלו. אנחנו מדברים שיעור קומה. עד כאן הוא תופס, נגמר. מכאן ואילה זה למעלה. גילוי שאתה יודע והוא בא אליך מבחוץ, לא אנחנו קוראים כתר, לא אנחנו קוראים שערת ראשו. עוד פעם. כן, בוודאי. כל דבר... גם המלך, זאת אומרת, כשאתה מבקש לבטא מישהו שהוא עולה על עצמו, אז אומרת, צדיקים יושבים ואתרותם בראשיהם, האתרה בראש היא מבטאת את המעלה הגדולה שבאה מלמעלה לו. אז עולם הבא, צדיקים יושבים ואתרותם בראשיהם. האתרה הזאת בראשה היא היסוד המיוחד הגדול הזה. איפה אנחנו, חלק מעדות אשכנז, משתמשים בזה בחד שנתי? בעטרותיהם וראשיהם, לא ביובל, ביובל אני משהו בתפילה, אבל תפילה מיוחדת שאתם אחרי שני כוסות יין אתם כבר ככה בברכת המזון שבליל הסדר. עכשיו כתוב הרחמן יזכנו ליום שכולו טוב, יום שכולו ארוך, יום שצדיקים כתוב המהריל, וכך נהגו ברוב תפוצות אשכנז, יום שצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ויהי חלקנו עמהם. פעם בשנה כמובן, יהודים בעלי מדרגה הגבוהים היו שם,
פו, פו, פו. לא, זה לא אחר שכוסות, זה
לא שכן הרי. לא,
אני
אעשה. הוא עוד לא ברכה על הכוס השלישי. אתה יכול לאכול, אני לא יכול לאכול. אני לא יכול לאכול, כל שנה אני לא יכול
לאכול.
אני אמרתי לאשתי, אל תאכלי לי, כי כשאתה אוכל שני זיתים לכזי, ואתה אוכל לקורך, ואתה אוכל את הזה, ואתה רוצה לאכול את הפיקומן, מה אתה יכול? ועוד שותה יין, מה אומר? אולי הקנה דח אתה יכול לא יכול. על כל פנים, למה זה בפסח? כי הפסח זה בא מלמעלה. פסיכה, דילוג, זה לא במעשים שלהם. זאת אומרת, יש פה תפילה שתבוא לי ההתרה על הראש. זאת אומרת, יבוא לי איזה הישג מלמעלה, כי רע שהוא חפץ בגולתכם, לא מאמין בחשבונותיכם. אז זה היסוד של החיפזון, של הדילוג, אבל זה כל זה בפני עצמו.